בגיל 21, הילדה שכל חייה חלמה להיות שחקנית, למדה משחק ופשוט רצתה לעמוד על במות, מצאה את עצמה כותבת כתבות על זוגיות, על הורות.
רואה, אני לא סתם אמרתי, זה התחיל אצלך נורא, נורא מוקדם.
התחיל מוקדם, אבל, וכל הזמן נלחמתי בזה, אתה יודע, באיזשהו מקום, נכנסתי כבר לתיאטרון, זה לקח המון המון זמן, אבל עדיין הייתי רגל אחת פה, רגל אחת שם. רגל אחת בעיתונות, שתמיד ככה פרנסה אותי, כי כמו שאתה יודע, אני לא יודעת אם אנשים יודעים שלא רק בעולם העיתונות, גם בעולם התיאטרון לא מצליחים להתפרנס ברצף אף פעם. תשמע, אני אכלתי שם קש בתיאטרון, ואיכשהו העיתונות באמת תמיד הייתה איזה עוגן והכתיבה, שהיה איתי, נפתח אחר כך MSN, ונכנסתי, התחלתי לעבוד ב-MSN תרבות, MSN בנות, ושם גם קיבלתי את הטורים הראשונים שלי שעסקו באופן אירוני ביותר ביחסים.
say no more, אוקיי.
כן, אבל ועדיין לא ויתרתי על החלום, ואני קופצת שנייה כמה שנים קדימה לפני שאני אחזור אחורה, רק בגיל 35, כשכבר רגליי נטועות עמוק גם במעריב וגם בעיתונות הארצית וגם באמת בעיתונות רצינית, אז החלטתי שאני פורשת מתיאטרון באופן סופי ותולה את הנעליים, את נעלי הבלט, את נעלי הריקוד, את האודישנים, ופה תלויה ההפקה האחרונה שעשיתי בטבעת החנק באופרה הישראלית.
לא טעיתם, אתם בעל הדרך, הפודקאסט של טובי פולק, והקול ששמעתם בפתיח הוא הקול של האורחת שלי הפעם, טליה לוין. טליה לוין, בעלת טור שבועי בעיתון, מגזין מעריב סוף השבוע, לשעבר רקדנית ושחקנית באופרה ושחקנית תיאטרון, וגם מרצה בענייני תקשורת ודברים אחרים, וגם משתתפת באופן קבוע בכל מיני פודקאסטים כמו הבונבוניירה וגולת הכותרת של התקופה האחרונה, החתונמיות, כן, אותו פודקאסט שעוסק בתוכנית הטלוויזיה, בריאליטי הטלוויזיוני, חתונמי מבט ראשון, המון המון עניינים. אז זהו, טליה, כאמור, היא בעלת טור במעריב סוף השבוע, ולמרות שהמותג הזה היסטורית, אני הייתי חלק ממנו לפני די הרבה שנים, זה עיתון מסוג אחר, אבל אתם יודעים, עדיין המותג הוא מותג, וטליה כותבת טור מדי שבוע, ככה שמאוד מאוד מסקרן אותי לשמוע איך זה עובד היום. אז נפגשנו לשיחה ראשונה, אני משוכנע שהיא לא תהיה אחרונה, על המקצוע, על החברה, על הדברים שמעניינים אותה ואותי, וגם קצת התווכחנו על דברים שאולי מעניינים אותה, אבל אותי מעניינים הרבה פחות, והאמת, דברים שאני פשוט לא מבין איך אפשר להתעניין בהם, אבל אתם תשמעו בהמשך. אז זהו, אז כמו כאמור, זה הפודקאסט שלי, על הדרך, אני מזמין אתכם לאתר הייעודי של הפודקאסט, זה pod2v.com, אני גם מזמין אתכם לכתוב אליי, polak.tuvi בג'ימייל, polak.tuvi, כאמור בג'ימייל, ואחרי קטע המעבר הקרוב, נעבור לשיחה עם טליה לוין. אז עוד שנייה. ואיזה כיף, איזה כיף לארח כאן אצלי בפודקאסט, אצלי בפודקאסט, כן? בעל הדרך, וזה לא על הדרך, ממש לא על הדרך, את טליה לוין. היי טליה, טליה.
היי קווי, מה שלך? טובי,
כן. אז אני, טובי. תתקני אותי עם הטליה ואת תזכירי לי כשזה נפסד, וזה עם שורוק. נכון. אני תמיד תורח להגיד לאנשים, זה אגב, זה לא טובי. קיצור של שום דבר, אני אגיד את זה בפעם האלה ואחד, אני כבר, היו מקרים בעבר ששלחתי תעודת לידה, היו לי הורים מקוריים אי שם בשנות ה-50, שהאמת שזה בעקבות איזה דודה טובה או משהו כזה, אבל זה השם המקורי, ככה נולדתי איתו, that's what it is.
אז אני לא נולדתי עם טליה, אתה יודע.
יש על זה, ראיתי שאת טליה אי משהו.
אני נולדתי בשם אלין, כי ההורים שלי גם היו מדיין מאוד רומנטיים על השיר אלין.
ונולדת בארץ.
נולדתי בישראל, הורים
אלין, ישראלים, וואו,
אלין, אבל אתה יודע מה זה להסתובב בעולם הזה עם שם כמו אלין לוין, והייתי ילדה מאוד נחבאת על הכלים, ואלון לוין, וכל זמן קראו לי אלון, ובזמנו, כשאני הייתי ביסודי, אז עוד לא הייתה עלייה רוסית, ותמיד אבא שלי לימד אותי לעשות את היוד הזאת של התשבצים עם הפלוס.
עם הקו הקטן, כן.
כן, אבל זה היה לי נורא קשה, ושיניתי את שמי בגיל כמעט 14 לטל, אבל אז זה היה קצר מדי.
כן, תמיד מלמדים אותנו שצריך לפחות שתי עברות, אפרופו גורדון, וכאלה, אז בשביל לקרוא לאנשים שיהיה גם נוח, אז לפחות שתי עברות. זאת אומרת, שתי עברות זה הכי טוב, כי שלוש זה כבר מסובך.
זהו, אבא שלי הטיל וטו, הוא אמר שהוא לא יכול לקרוא לי טל, והוא קרא לי תמיד, היא, בואי, את. ופשוט יום אחד אמא שלי אמרה לי, בואי, אני אתן לך שם חדש, זאתי. והיא אמרה לי, תקשיבי, אולי אני אתן לך את השם תליה מחדש, ונעשה את זה מההתחלה.
זה יצא נורא יפה, אני חייב להגיד, זה יצא, זה גם עולם אותך, אז האמת שאני רואה אותך, אלין, זאת אומרת, אם אני מסתכל ככה, את יודעת, אנחנו פה אומנם לא באולפן, כמו שאת אצלך מקובל במקומות אחרים שאני מקליטה מדי פעם, אנחנו בזום, אבל אנחנו רואים אחד את השני, אחד את השנייה, ואלין זה בסדר גמור, אבל תליה זה מצוין, אז אוקיי, נקסט. אז זהו, אז תליה לוין, היא כותבת, היא בעלת טור קבוע במעריב סוף השבוע, מי שקצת מכיר, ואני מניח שמי שמגזים להזין לנו קצת יודע שאני גם מוותיקי מעריב, שזה מצחיק אותי להגיד, זה כל פעם מחדש, אבל אלה החיים, אני עזבתי גם את המקצוע וגם את העיתון הרבה לפני שאת הגעת אליו, אפילו לא נפגשנו בשום מסדרון שם בסביבה ההיא, אבל זה רק דבר אחד מכל הדברים האחרים שאת עושה, את כתבת ספר שנקרא מבוכים, והוא יצא לאור גם במהדורה דיגיטלית וגם בקופי, בהארד קופי, שזה יפה מאוד, שזה לא דבר, זאת אומרת, כולם מוצאים ספרים, אבל מהיום זה כבר נהיה כזה, בואו תשתתפו איתי, ואנחנו נכתוב כל יום פרק בפייסבוק, בטוויטר, והכל, להוציא ספר זה עדיין בעיניי, ערכתי ספרים, וגם כתבתי קצת פה שם, זה נורא רומנטי. מעבר לזה שאת גם, זה אושיית יחסים וזוגיות במסגרת פודקאסט מאוד מצייר, שנקרא חתונמיות, יחד עם עורך הדין ליאת ורצהייזר, ואני עכשיו ממש גאה בעצמי שהצלחתי להגיד את השם משפחה מסובך הזה במכה אחת, ואנחנו נדבר על הדבר הזה, אבל את לא התחלת מעיתונות, את הלכת בכלל, מקורות אומנותיים אחרים לגמרי, בואי נדבר על זה טיפה.
אז תשמע, הסיפור שלי די מעניין, כי אני אפשר לומר שהעיתונות בחרה בי, אני בערך מגיל צעיר, חלום חיי היה להיות שחקנית, ובגלל שאימא שלי הייתה רקדנית והיא הכניסה אותי ככה לעולם המחול והמוזיקה מגיל צעיר, אז הסתובבתי בעולמות האלה, הצגות ילדים והופעות וכל מיני דברים כאלה, וזה באמת היה חלום חיי, היה תיאטרון, והגעתי לגיל 21, ופשוט חברה טובה עבדה בזמנו בראש אחד, ואמרה לי, תשמעי, אנחנו מחפשים מישהו שיכתוב, יתרגם לנו כל מיני כתבות, יעשה לנו כל מיני דברים, ואמרתי, סבבה, אני אעשה את זה, אבל אני כפרילנסרית, נראה לי שאני טבעתי את המונח פרילנסר, טעות חיי אולי.
אגב, יכול להיות שראש אחד ערך אז אבי מורגשטיין?
זה היה באותה תקופה, כן, אבל אני לא, בסוף לא נכנסתי לראש אחד.
לא, כי גם הוא עבר אצלנו במעריב ספורט לפני, ועוד כל מיני דברים אחרים.
אז הגעתי לרעיון ובסוף היא התפטרה ולא נכנסתי לראש אחד, אבל התחלתי לעבוד בקבוצת SBC של ערוץ המגזינים, של כל מיני להיות משפחה, להיות הורים, ובגיל 21 הילדה שכל חייה חלמה להיות שחקנית, למדה משחק ופשוט רצתה לעמוד על במות, מצאה את עצמה כותבת כתבות על זוגיות, על הורות.
אני לא סתם אמרתי, זה התחיל אצלך נורא נורא מוקדם.
התחיל מוקדם, אבל, וכל הזמן נלחמתי בזה, אתה יודע, באיזשהו מקום, נכנסתי כבר לתיאטרון, זה לקח המון המון זמן, אבל עדיין הייתי רגל אחת פה, רגל אחת שם, רגל אחת בעיתונות שתמיד ככה פרנסה אותי, כי כמו שאתה יודע, אני לא יודעת אם אנשים יודעים שלא רק בעולם העיתונות, גם בעולם התיאטרון לא מצליחים להתפרנס ברצף אף פעם. תשמע, אני אכלתי שם קש בתיאטרון, ואיכשהו העיתונות באמת תמיד הייתה איזה עוגן והכתיבה, שהיה איתי, נפתח אחר כך MSN, ונכנסתי, התחלתי לעבוד ב-MSN תרבות, MSN בנות, ושם גם קיבלתי את הטורים הראשונים שלי שעסקו באופן אירוני ביותר ביחסים,
say no more, אוקיי.
כן, אבל ועדיין לא ויתרתי על החלום, ואני קופצת שנייה כמה שנים קדימה לפני שאני אחזור אחורה, רק בגיל 35, כשכבר רגליי נטועות עמוק גם במעריב וגם בעיתונות הארצית וגם באמת בעיתונות רצינית, אז החלטתי שאני פורשת מתיאטרון באופן סופי ותולה את הנעליים, את נעלי הבלט, את נעלי הריקוד, את האודישנים, ופה תלויה ההפקה האחרונה שעשיתי בטבעת החנק, היא באופרה הישראלית.
אז זהו, אני זוכר
ש... ואני מכירה את זה כאן במשרד.
אני זוכר את הציוצים והטקסטים שכתבת בענייני אופרה. עכשיו, תיאטרון, כל אחד מאיתנו נתקל בשני הילדים שלי, הבת והבן אחריה, למדו במגמה תיאטרון מאוד נחשבת פה בהוד השרון, ואלו הפקות, הוא אלה הפקה כבמה, היא עשתה תפקידים, היא ממש עשתה דמות, זה היה מדהים, של חנוך לוין, אחד האימא ששוכלת את בני התינוק, שלא נדע מצרות, ומסעו עבודה נהדרת והכל, אבל כמובן שלא נשארו בתחום, ובסדר, תיאטרון אנחנו יודעים פחות או יותר מה מדובר, אבל אופרה זה תעלומה, זאת אומרת, זה אניגמה מוחלטת ל-99% מהישראלים. בואי נדבר על זה רגע, איך זה, מה זה?
קודם כל, האופרה הישראלית, אני חייבת לומר שזה אחד הפנים, באמת, אומרים הרבה דברים על עולם התיאטרון, אבל אני חושבת שהאופרה הישראלית, יש המון ביקורת בצד האז, היה בצד הניהולי והכספים ועניינים, אבל זה פשוט פנינה אמיתית, עובדים שם אנשים מדהימים. אני זכיתי להשתתף ב-22 הפקות של האופרה הישראלית, שרובן היו, כן, רובן היו פה קופרודוקציות של כל מיני בתי אופרה גדולים, ביניהם גם לסקאלה, בתי אופרה מגרמניה, מאוסטריה, פולין, הפקות באמת מלטרביאטה, קרמן, לג'וקונדה אפילו, ואפילו חנוך לוין.
את אומרת דברים שחלקם שמעתי עליהם, חלקם ממש לא.
כן, אז אני אגיד לך, החיבור שלי למוזיקה היה תמיד, הוא היה מהבית, אני גם למדתי מוזיקה קלאסית כשהייתי ילדה, כן היה לי את החיבור הזה, כן שרתי, למדתי פיתוח קול, היו לי את כישורי הקורוס שדרושים, את כישורי המשחק ואת כישורי המחול, שבעצם אלה המיומנויות, שצריך אומן תומך נקרא לזה באופרה, לא שאהבתי פעם להיות זמרת אופרה, לא, זה לא היה הכיוון, וכן, זה משהו שצריך ללמוד.
אבל שרת?
שרתי, אני שרתי.
באופרה כשהשתתפת כרקדנית או שגם שר?
השתתפתי כרקדנית וכשחקנית, היו שתי הפקות שם ש... פצחתי כי קרמן זאת אהבת חיי, כי הרקדתי פלמנקו המון המון שנים, ופשוט קיבלתי אישור מיוחד לשיר עם הקורוס, כי זה פשוט היה, כן, אבל לא, אז אני רקדתי והייתי שחקנית באופרה, 22 הפקות, באמת חוויה, אני לא יכולה לתאר לך.
זה נשמע לי כמו לייפטיים, בהתחשב במורכבות ובעוצמות של הפקת אופרה, זה לא עוד איזה פרינג' או אוף בורדרי כזה, שאתה יכול להרים 5 הצגות בשנה, זאת אומרת, אופרה נשמע לי גדול.
יש הבדל מאוד משמעותי בהפקות של האופרה בין הצגות תיאטרון, שחזרות להפקה הן נמשכות במשך חודשיים מאוד אינטנסיביים, ואז עולים בערך לגג 20 הצגות, לפעמים פחות, נגיד המקרה של חנוך לוין של הילד חולם, זה היה גם עם נסיעות לחול, אבל בגדול, זו הייתה הפקה אולי הכי גדולה שעשינו, מבחינת משך, אבל זה הפקות מאוד קצרות, זאת אומרת...
ואתם מספיק קהל להריץ מספיק הופעות, או למה?
לצערי הרב, גם אין מספיק קהל, זה מאוד יקר, למרות שהם באמת עושים המון מבצעים לחיילים, ומנסים להביא את הקהל הצעיר, ואנחנו כצוות שחקנים עבדתי עם אנסמבל, לאורך השנים, הייתי שם מגיל 28 עד גיל 35, אנסמבל מדהים של שחקנים של חלקם היום בתיאטרון, חלקם גם פרשו ועברו לעשות דברים אחרים, כי זה לא משהו, זה באמת מקצוע בלתי אפשרי, אבל הבאנו את החברים שלנו כל הזמן, ובאמת עבדנו במשך שנים מן קבוצה מאוד מגובשת, חוויית חיים, אני חושבת שזה אחד הדברים שאני אנצור לנצח.
אז אני יכול להגיד לך, קודם כל זה לקנה, לא בקטע של אני הייתי עושה את זה, כי אין שום דרך בעולם, זאת אומרת, פסגת השאיפה האומנותית שלי כנער, הייתה להגיע ללהקה צבאית, סוג של, את יודעת, אילו ציפורים וגבעת התחמושת וכאלה, אבל כן, גדלתי בשנות ה-60, תחילת ה-70, אז זה מה שהיה אז.
בתקופה אחרת.
נדבר על זה גם. הנוסטלגיה זה לא מה שהיה גם. אבל לא, אופרה זה תמיד נראה משהו כמו נורא נורא אליטיסטי, נורא גבוה. צריך להבין את זה. תמיד אמרו לי, לא, אתה צריך ללמוד. זה נכון לגבי כל סוגי המוזיקה הקלאסית, ובכלל אומנות מתוחכמת יותר, אומנות גבוהה יותר. וצברים ישראלים מחוספסים, קיבוץ הגלויות, כל הסיר, סיר ההיתוך הזה, whatever it is, לא ממש לקח אותנו משם, צריך להגיד. לצערי, אני מניח, מוזיקה קלאסית בוודאי הייתי שמח להתחבר יותר. פה ושם גררו אותי לקונצרטים, זה לא שאני זר לזה לגמרי, אבל זה ממש על קצה המזלג.
זה פשוט לא מונגש בעיניי, זה הפספוס הכי גדול, אני חושבת, של התרבות הישראלית, גם של האופרה הישראלית, גם של משרד התרבות, שעוד אנחנו יכולים לדבר על זה שעות. זה לא מונגש. עכשיו, תשמע, הייתה עלייה רוסית מאוד גדולה בשנת 91, בשנת, מתי זה היה, 2009, כל מקלת האופרה הישראלית עולה, יוצא ברית המועצות לשעבר, שזה אומר הרבה. זאת אומרת, המקלה,
זה בדיוק מה שקרה עם הרופאים, זה בדיוק מה שקרה עם, אני לא יודע כמה מהנדסים, כן, הם הגיעו אנשי השכלה.
נכון, אבל אני אומרת שאין פה, אין פה כל כך חינוך מקומי לזה. נכון שהם הגיעו והטמיעו את התרבות הזאת ועזרו לה להתפתח, אבל אני חושבת שזה פספוס מאוד 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 גדול בעיניי, כי אופרה זה קצת כמו בירה, או קצת כמו יין, קצת כמו וויסקי, זה טעם נרכש, צריך ללכת לאופרה אחת, אולי טיפה לא להבין, אבל לא להתייאש ולהמשיך להקשיב.
אז אני אגיד לך, על זה משהו, ואני אזכיר פה עוד מפעל נורא נורא חביב שלך, ממש מתוק, שאת עושה עם עידן קבלר, בחור שאנחנו מכירים מגלי צהל, וערוץ הכנסת נדמה לי, ועוד מכל מיני מקומות כאלה. יש לכם פודקאסט שנקרא בונבוניירה, והוא סוג של הצצה נוסטלגית לאירועים שקרו או עיתונים שיצאו בתאריכים מסוימים מקבילים בעבר, בזמן ההקלטה שלכם, וזה הקפיץ אותי למה שאמרת רגע קודם, כי התיאטרון הישראלי הרי יובה, הגיע עם עולי רוסיה המקוריים, כל הרודנסקים והקלצ'ניקנים, וכל שמוליק סגל, זאת אומרת, כל הנפילים האלה, רובינה כמובן, וזה היה סוג של זרם אדיר בראשית ימי המדינה, שנות ה-50 והכל, ובאיזשהו שלב, כל הסיפור הזה של להפוך, היה לי שיחה אחרת, שאני לא זוכר כרגע באיזה הקשר דיברנו על זה, על זה שבן גוריון לא ברא ישראלי חדש, אלא יהודי חדש, והיהודי החדש שבן גוריון ניסה ליצור, היה יהודי שלא מסתכל אחורה על השורשים שלו, אלא קדימה על משהו שכנראה לא יכול ממש להקות שורשים, and here we are now, זאת אומרת, yeah. קצת בורים בהלכות, בהרבה מאוד הלכות תרבות וכאלה. אז זה קצת חבל, זה נכון אגב גם לגבי שפות, כל החלפת השמות. תחשבי על זה, כל החלפת השמות, העברות של השמות.
נכון.
העברות הכפוי. זה התחיל בכלל עם הצבא, כל שליחי המדינה, כל מי שהיה צריך לנסוע, וקראו לו בשם אשכנזי או אפילו מזרחי, אז היה צריך להברט אותו לאיזשהו שם צברי. אבל גם התרבות שנתמכה והאומנות שנתמכה, היא הלכה כל הזמן למכנה המשותף היותר ויותר רחב, וכאן ובדרך פספסנו, אני מניח שאופרה זה הדבר הכי בולט, אבל גם התיאטרון הלך למקומות הרבה פחות, נגיד, איכותיים.
בעיניי יש שני דברים בהקשר הזה, אחד, יכול להיות שהכוונה הייתה טובה באמת ליצור משהו חדש וליצור איזשהו שוויון לאנשים שהגיעו מכל מיני מקומות בכל מכל מיני מעמדות. הדבר השני זה בדיוק צפיתי בכל אנשי כסית, ממש לא מזמן, שזה סרט שאני רואה אותו כל פעם ככה מחדש. וגם שם רואים את הפערים של התרבות, זאת אומרת את עולם התיאטרון הישן, את האלתרמניה, ואחר כך את העולם של איינשטיין ושל חצקל ושל כולם, זאת אומרת דורות, יש בסוף זה אולי תהליך טבעי של קוריאה, הניתוק הזה, הניתוק מהדור של ההורים, הניתוק מהדור של העבר, השכחה של העבר, אני לא יודעת, אני חושבת
זהו, שפה זה יותר השכחה, זאת אומרת, היה פה מהלך מכוון, שהוא הולך לרוחב הרבה מאוד רבדים של ההתפתחות של הישראליות, גם הסיפור של המקורות האמוניים, כן אלוהים לא אלוהים, המסורות, הדת, המקום של הדת, אנחנו נגיע, אנחנו נגיע להפרדת דת ומדינה ואחד דברים אחרים, ומה שזה יצר בסופו של דבר, זה יצר גם רידוד דרמטי של העומק התרבותי,
קצת כמו רייטינג בטלוויזיה.
נגיע, אני לא אבטר לך על זה, אנחנו נגיע לזה ביג טיים.
אני רואה שאני מרימה לך להנחתות
פה. לגמרי, כל הזמן. זה מה שכיף לי פה, זאת אומרת, אני לא יושב מראיין לפי איזה ספר, אני בכלל לא מראיין, אני משוחח. לפעמים גם אני מדבר יותר מדי בעצמי, אבל זה שלי וזהו, מה אכפת לי.
שלך, זה מה שבא לך.
כן, מעירים לי, אתה נכנס לדבר, סליחה, אתם רוצים להקשיב לכל ישראל?
בדיוק.
פתוח לכם. לא, לא, אבל אני משתדל כמה שפחות. anyway, בקטע של התיאטרון ואופרה ובכלל גם ספרות במידה רבה, משהו פה נורא נורא שותח וזה חבל, ואנחנו משלמים איזה מחיר עצום בחברה הנוכחית, אין מה לעשות.
זה גם אפילו בחינוך, אתה יודע, אני למדתי באוניברסיטה ספרות, ספרות אנגלית, והיינו 8 בנות בכיתה, אז זה מאוד...
הרי עכשיו מדברים על זה שבכלל, למה בכלל צריך פקולטה למדעי החברה או למדעי הרוח?
זה עצוב מאוד,
בעיניי.
אני מאלה שמנסות להיאחז באמת בקש בדברים האחרונים שאולי עוד נותרו לנו, שזה הפרינט, שזה הספרות, שזה התיאטרון.
אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה. דיברתי פה לא מעט עיתונאים לשעבר, או עיתונאים in between כאלה, ואני שמחתי לגלות שאת נוסטלגית ורומנטית ומסתכלת על הדברים כמונו, זאת אומרת, מה זה כמונו? כן. כמו בני הדור שמעלייך.
לגמרי.
15 שנה, 20 שנה, 25 שנה מעל, ומייחסת חשיבות ועוצמה וכוח לפרינט, מה שכולם, פרינט מת ולא צריך וקשקוש וזה, אפרופו גם הארד קופי בספרים, אני לא מסוגל לקרוא ספרים דיגיטליים, אני לא יכול, אני לא יודע, לא מסתדר לי, אני צריך להחזיק נייר ביד, אני צריך להחזיק ספר, אני צריך להחזיק את הכובד שלו. הכל נכון, אבל שוב, גם כשאתה נוסע, אני יודע מה לנסיעה, לא עשיתי את זה, אבל סיפרו לי, נסיעה, לא יודע מה, של איזה הפלגה לאלסקה, בין הפיורדים בנורווגיה, או כל הדברים האלה, אז לסחוב, כן, אתה לא יכול לסחוב כל מה שאתה רוצה, אז אתה לוקח קינדל ודוחף לשם כמה ספרים. בסדר, אבל עדיין, החשיבות של הדבר הזה בעיניי היא גדולה, ואני גם לא חושב שהפרינט מת, זאת אומרת, הוא מת ונברא מחדש בפורמטים שונים, כמו שאת קוראת וקוראים לעיתון שבו את כותבת, מעריב סוף השבוע, זאת אומרת, אולי הוא לא, אין לו את החשיבות ואת העוצמה שהיה למעריב, וכמובן לידיעות וכל השאר, ביום יום, אבל בסופי שבוע, בהתרווחות, בגישה המגזינית יותר, הנינוחה יותר של קריאה, כן, יש חשיבות להחזיק מוצר נייר.
אין כמו להתלכלך לנו פה את האצבעות השחורות האלה. אני גדלתי בבית של העיתונים, הייתה חשיבות מאוד מאוד גדולה, במיוחד לעיתונים בסופי שבוע, וזה היה טקס כזה כל יום שישי, ואתה יודע, באיזשהו מקום, מגיל 16 אני קוראת טורים, כאילו לא נעים לי עכשיו להגיד שקראתי את הטור של יאיר לפיד ושל אירית לינור, כי אתה יודע מה קרה מאז.
אני יודע טוב, אני יודע היטב, חלק מהם ערכתי ממש.
בדיוק, אז, אבל אלה, זאת הייתה הילדות שלי, וזאת הייתה השאיפה שלי, ככה הכמוסה, ומבחינתי זה הגשמת חלום מאוד גדול, לכתוב בפרינט הזה, שאפשר לגעת בו, ששורח של עיתון היום פחות, אבל כן. כן, אין כמו פרינט.
כן, אני מתעסק בזה הרבה, ואני משתדל לדבר עם כמה שאני יכול, אנשים שעוסקים במקצוע, או שעסקו במקצוע, כי בסוף את יודעת, ספורט, משם כילד זה מה שעסקתי בו, וכתיבה כי זה מה שאני עושה, כתיבה עריכה כל החיים, ועיתונות כי זה מה שאני יודע לעשות, זה פחות או יותר מה שמוליך את חיי כמעט לכל אורכם. ושלחת לי לדוגמה טור מהראשונים שכתבת לעיתון, על תיאור היחסים, או אפילו לא היחסים ממש, כי לא נכנס ליחסים שלך, עם סבתא שלך שגרה באיזשהו מקום קלאסי, פון תל אביבי של הימים ההם, למרות שזה כבר לא ממש הימים ההם, זאת אומרת, כיכר אתרים כבר הייתה, זאת אומרת, זה אחרי הרעש, זה אחרי המבול.
זה אחרי המבולה, קודם כל.
את זוכרת מי גר בדיוק בקצה הרחוב שגובל במפלצת הבטון? אני אזכיר לך, טומי לפיד.
טומי, נכון, בלסל, אני יודעת.
כשאני, כן, בדיוק, בדיוק, ממש על סף הגשרון הזה שמוליך למפלצת.
את שולמית לפיד אני הייתי רואה שנים אחרי זה בספרייה של הסל, בספריית ניסטור, שהיה לי שם מנוי רק מהנוסטלגיה של הבית של סבתא.
אז זהו, אז כן, הייתה חשיבות עצומה לפרינט, ואת סיפרת בטור הזה על סבתא שלך, שהיית מגיעה כל יום שישי, היה סוג של טקס כזה, שחיכו לך ערימות של עיתונים, אז היה העולם הזה נדמה לי שכתב.
אז זהו, סבתא שלי היו לה קודם כל את פנקס שירות של יצחק רבין, ספר על לוי אשכול, ומלא סיפורים על
פנקס שירות זה חתרן בלתי נלאה, אני רק אזכיר.
כן, 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 כן. הספר של לוי אשכול שהיה להיט, והרימה של כל קרחי העולם הזה, כל גיליונות העולם הזה, כרוכים בשני קרחי ענק. שתבין, אתה יודע, מגיל 8, 9, 10, אני קוראת העולם הזה. סבתא שלי הייתה מנויה לעולם הזה, וזה היה קודש הקודשים, ושם, וגם היינו עושים שם תשבצים, והכניסה לי את כל הקטע הזה של התשבצים, של העיתונים, של לדבר על מה היה כתוב בעיתון, וזה גם, זה באמת על הלוקיישן, יש לי פה על המקרר, אנחנו בהקלטה אז לא רואים וידאו, אבל שלט גדול של שדרות דוד בן גוריון, שדרות דוד בן גוריון מואר, שמבחינתי זה היה, נראה לי המקום שממנו יצאתי, שכל המטען התרבותי שלי יצא שם. אז כן, והיא לצערי הרב נפטרה מוקדם מדי, כי רק אני הייתי בת 28, היא כבר כמה שנים אחר כך הייתה בבית אבות ברמת אביב, וכאילו אני מרגישה שהיה זה...
ברודצקי המפורסם?
ברודצקי המפורסם.
אגב, אני גרתי שם כסטודנט ברחוב לון בלום, הרבה לפני שהקניון קם.
כן, אז, ובדיוק כששלחתי לך את הטור, שאמרת לי לבחור, ואני ממש ב... אני עכשיו בטור 493 השבוע, וזה כמעט 500 טורים שכתבתי במעריב.
נדבר גם על זה, זה נראה לי מטורף, אבל בסדר.
אז כאילו הייתי צריכה לבחור, אתה יודע, ובאמת, וכתבתי על הסבים שלי הרבה, וסבא שלי גם שהקדשתי לו את הספר, יש כל כך הרבה הקשרים, אבל שם פתאום אמרתי, זהו, זה נראה לי היה איזה משהו כזה קצת מפוספס, כי... נפטרה שהייתי בת 28, רק נכנסתי לתעשייה הזאת, וכאילו לא היה, לא היה איזה, היא לא ידעה שאני שם. אז כתבתי את זה לערב ראש השנה, שזה גם אחד הטורים, תמיד כשהייתי ילדה אמרתי, הלוואי וייצא לי טור יום אחד לכתוב או בערב פסח או בערב ראש השנה, שזה מה שנקרא בעיתונות הרייטינג הכי גבוה. אני לא יודעת היום, אבל אז לפחות זה היה.
מה זאת אומרת, עבדנו חודש על כל המוספים של החגים, זה היה, זה היה עבודה מטורפת.
אז היום עובדים פחות, היום, זה עבודה מטורפת, היום עובדים פחות, אבל היום עובדים פחות מחודש, אבל עובדים גם על כל המוספי החגים ביחד.
כן, כן.
אבל יש, אתה יודע, יש איזו יראת קודש, וזה באמת היה אחד הטורים הראשונים שלי, טור אולי ממש כמה חודשים אחרי שהתחלתי, וזהו, ובחרתי אותו, ובאמת...
זה נהדר, זה נהדר, וזה באמת, זה מחזיר אותי לימים, לימים ההם שהתחלתי לכתוב, והשם שלי פתאום הופיע, מה שנקרא, שחור על גבי נייר, ולצערי, כן, אני גדלתי בבית, לא תל אביב, לא שדרות בן גוריון, לא העולם הזה, העולם הזה ראינו, אבל זה היה ליד בול, את יודעת, את זוכרת שהיה דבר כזה?
כן.
לא יודע אם זוכרת, אבל שמעת בטח שהיה דבר כזה.
שמעתי, לא זוכרת.
משהו חצי פורנוגרפי די מטופש במונחים של היום, אבל גם בעולם הזה תמיד היה שער האחורי, כמו הסן עם עמוד 3, ובתור נערים מתבגרים, זה משהו שלא בהרבה בתים נכנס הביתה. באפולה של שנות ה-60 וה-70, וצריך היה להיות סוג של אנרכיסט, או מאוד מודע לעצמו, או מאוד, לא יודע, פרוע, בשביל זה, כי מה אנשים קראו? אנשים קראו דבר, קראו הארץ, ההתיישבות המקורית העובדת, על המשמר, המון קיבוצים מסביב, שמוצניקים וכאלה, ואצלנו תמיד קראו מעריב, זה העיתון שקראו מעריב, ומאז שאני זוכר את עצמי, העיתון שיש בבית זה מעריב. ואבא שלי נפטר ב-1982, מאוד צעיר, וזה קרה לפני שאני פרסמתי את האייטם הראשון באיזשהו פרסום שהוא, לימים, אחר כך כשהקפה דה מרקר, ולאורך כל הגלגולים של העיתונות העצמאית, פרסמתי מאמר שכל כמה שנים אני מעדכן אותו, אבי, בנו, או כך וכך שנים חלפו, ואני לא יודע מה, השנה זה יהיה 40 שנה, וכן, כן, הוא מת בגיל פחות מ-49, וכתבתי גם על זה שכמובן היה טלפון חוגה, ומכונית הפולקסווגן דאבל קבינה, והיה סוסיתות, וקרמל דוקס, ותמיד היה מעריב והכל, אבל הוא הלך מאיתנו, משהו כמו לדעתי שנתיים לפני שבפעם הראשונה השם שלי הופיע על עיתון שהיה נכנס אצלו הביתה כדרך קבע. פספוס, אבל את יודעת, אין מה לעשות בעניין הזה, אז לפחות אני מנציח את התקופה ואת האווירה ההיא. אפילו הקלטתי...
זו תחושה של להנציח.
כן, אפילו הקלטתי מעבר לזה שזה כבר מודפס בהמון המון מודפס, מונצח בעולם הדיגיטלי, אז גם הקלטתי בשנה שעברה, זאת אומרת, הפודקאסט יהיה בין שנה בחודש הבא, אז בספטמבר, כן, כשהייתה יום השנה, אז אני הקלטתי סוג של, את הטור הזה פחות או יותר קראתי בהתאמות כפרק ספציפי, אז מי שרוצה, זה היה בספטמבר האחרון, ואני לא יודע אם זה יהיה בספטמבר הבא גם, אבל זה סתם באמת אנקדוטה על הקטע של עיתונות.
כן. אבל אתה יודע, גם יש משהו מאוד, אני ראיתי בטור הזה גם משהו מאוד תמים, אתה יודע, זה בעשור אחורה, קצת בכתיבה, קצת בהתייחסות, ברומנטיקה של העיתונות, של עצם משימת כתיבת הטור בעיתון, יש פתאום הבדל, ואני קצת מתבאסת על הציניות שנכנסה בי בשנה שנתיים האחרונות.
אבל תליה, אין מנוס, וזה מה שרשמתי לעצמי בראש להעיר עליו, לא הערה ביקורתית, אלא סוג של אפילו, לא רוצה להגיד מעריץ, כי אני לא בגיל הזה כבר, אבל לכתוב כל שבוע טור שהוא לאו דווקא סקירה פוליטית אקטואלית, והוא לאו דווקא סקירה ביטחונית מה היה ומה יהיה עם חמאס, או עם איראן, או עם בנט, או עם לפיד, או whatever, זה נראה לי משימה, לא יודע, לא רוצה להגיד סיזיפית, אבל זה עבודת פרך, זאת לבוא עם הרעיון, ולגבש אותו, ולבשל אותו, ולשבת על טיוטות, ולערוך, ותמיד זה גם כרוך בדדליין, את עובדת אצל מישהו, והמישהו הזה הוא המול, והעורך, וזה צריך לרדת לדפוס, דברים שאנשים, רוב האנשים שעוסקים בכתיבה בכלל לא יודעים על מה מדובר.
נכון.
איך את אומרת בזה?
אז תראה, אני לפני שהתחלתי את הטור במעריב, הטור הארצי, אז כתבתי באונליין וכתבתי במקומון של תל אביב, וכשדורון כהן התקשר אליי, העורך הראשי של העיתון, אחד משני העורכים הראשיים של העיתון, לצד גולן בר יוסף, הוא עורך את המוסף.
דורון הוא פחות או יותר מהדור שלי, יותר צעיר, אבל נכון. הוא הגיע מחדשות יחד עם ציפי אגב, ועוד כמה
נכון. חברות. נכון, אז כשדורון התקשר אליי, אמרתי שמי, את במגרש של הגדולים עכשיו, האם אני יכול לסמוך עלייך? אמרתי לו, בוודאי, אתה יכול לסמוך עליי. ומרוב הלחץ, הייתי כותבת 2-3 טורים באותו שבוע קדימה, כי פשוט פחדתי לא להצליח לספק את הסחורה. ואני מודה שזה לקח כמעט חצי שנה, אם לא שנה, עד שהשתחררתי מהרגל המגונה הזה, ופשוט הייתי מגיעה, אני כותבת בדרך כלל בימי חמישי. בימי חמישי אני מגבשת את הרעיונות, עושה את הטיוטה הראשונה, כותבת בסוף שבוע ומגישה, יש לי עד יום שני בבוקר. אנחנו סוגרים את המוסף ממש בתחילת השבוע, את הריצה הראשונה, ואני בריצה הראשונה. וזה... לאט לאט זה משתחרר, אבל הנה היום אנחנו נמצאים, אנחנו מקליטים ביום רביעי בערב, מחר אני אמורה כבר, ביום שלישי בערב, אני כבר מתחילה פחות או יותר לחשוב, כי אני יודעת שזה שבוע ריק, שאני עוד לא קרה בו כלום, אז אני...
כן, לא, את יכולה לכתוב על...
אז אולי נכתוב על זה.
על המפגש שלנו. לא, לא, אל תעשי את זה.
אבל זה קשה, גם המשימה היא כזאת, אתה יודע, שאתה צריך בכל שבוע, אתה לא צריך לכתוב רק על עצמך, אתה כן צריך להתייחס למצב, ואני באמת עושה טור, מה שנקרא טור דעה, טור פוליטי, טור אולי, אני כן מנסה לגוון, אבל אתה יודע מה הכי מצחיק? כשדורון לקח אותי ממש בשנה הראשונה, ההגדרה, המקורית של הטור שלי ושל ניר קיפניס, שהוא הטור לידי, שזה המין החזק, המין החלש, הוא אמר, תתחילו לכתוב משהו על יחסים, כל אחד בנפרד, וזה מצחיק, כי...
וניר דווקא ידוע כאחד שמתעסק הרבה עם מזון ובעיקר משקה.
נכון, גם אני לימים, זה מה שהתחלתי לעשות, בנוסף כתחביב, אבל ההגדרה של טור על יחסים, זה באמת לא מחזיק מים יותר מאולי שנה, שבאמת אני יכולה, כמה אני יכולה לכתוב על הרווקות או הזוגיות שלי, ובאמת אנחנו התרחבנו לנושאים אחרים שזה...
כן, טוב, אז...
אבל זה לא פשוט.
כן, זהו, לא, אז, אבל זה באמת... overwhelming, המסה הזאת, כשאני חושב את זה, ובאמת אני, זה זורק אותי המון המון שנים אחורה, לא כל כך כמי שכתב את הטורים האלה, כי כתבתי מדי פעם, אבל בעיקר ערכתי, וניהלתי, הייתי רכז כתבים הרבה שנים והכל, וכל ההתעסקות הזאת של מתי מגישים, ואיך אתה זה, ומי עורך, ומי עושה את ההגעות, ומתי זה יורד לדפוס, וכשאני הגעתי למעריב, רק אם כבר נערוז את הנוסטלגיה, מכל הכיוונים שלה, אז בית הדפוס היה במרתפים, היום זה הכל שם TLV, whatever, ומסעיות, המסעיות של ההפצה, בכל ערב, בעיקר לקראת סופי שבוע, חסמו את כל דרך פתח תקווה, ואחר כך ימינה לקרליבך, והם התערבבו עם כל המסעיות של השוק הסיטונאי. אז את תחשבי על הקקפוניה התחבורתית המטורפת הזאת.
אני שומעת את זה.
שרובנו רכבנו על טוסוסים או על וספות, כי באמת להגיע למכונית בחלק מהשעות, וזה לא הפקקים של היום, זה היה להזדחל בין באמת... מסעיות שלא היה להם סוף, אבל התחושה הכי חזקה שאני זוכר, ממש זוכר אותה פיזית, זה כמו שאתה אומרת על הריצה הראשונה, הריצה השנייה, ואתה מתחיל להדפיס וזה, אז היה מוסף, כל יום היה, עזבי עכשיו את המוספים שחלקם, כל מה שהיה בצבע וכרומו והכל, הודפס בחוץ, בלוין אפשטיין, בכל מיני מקומות כאלה, אבל העיתון עצמו הודפס במרתף, והיינו יושבים, אתה יודע, 4:30, 5:00 צהריים, ואז פתאום הרצפה זזה. זה מין תחושה כזאת של ויברציה. התחילו להדפיס את מעריב היום. אחר כך התחילו להדפיס את, לא זוכר, את המוסף הכלכלי. והיינו סוגרים עיתונים ב-1:30, 2:30 לפני בוקר.
זו חוויה שלצערי הרב אין לנו אותה. אני גם יצא לי לערוך כמה גיליונות מיוחדים, ובאמת לשבת עד לרגע שצריך לשלוח את העמודים באמת לדפוס, כל מיני גיליונות קונספט, ואתה יודע, אתה שולח את זה, זה הולך פעם לזה בראשון, פעם לבית דפוס אחר, אתה לא שומע את זה.
כן, כבר גם אין את הריח הזה, אין את הברומייד, אין את האופרת, אין את הסדר. כשאני התחלתי, זה גם היה הסדר אופרת עם כל הצינקוגרפיה, את בטח שמעת את כל הביטויים האלה, וסרגלים ומסמנים ועושים גרידים.
אני ישבתי הרבה בארכיון, אבל עכשיו גם, אתה יודע, זה הכל ממוחשב, אז הכל, אתה יודע, אתה מתקשר ללמרוד מארכיון, שאתה בטח מכיר אותו.
בטח, אתם נמרוד עדיין שם.
נמרוד
שפני. שפני, כן, כן, בטח. איש יקר.
אז אתה יודע, זה איש יקר ומדהים, אבל אתה יודע, זה לא כמו, הנה, חוויית, אני הייתי מבריזה מבית ספר בתיכון, אני למדתי בחולון, גדלתי בחולון, והייתי מגיעה לבית אריאלה, לארכיון העיתונות, אני שם הייתי מבלה...
ביליתי שם את כל התואר, את כל התואר שעשיתי באוניברסיטת תל אביב במדעי המדינה, כי זה מה שעניין אותי, עשיתי על ארכיונים, עשיתי על ארכיון של כותרת ראשית ששמרתי, שהיה לי אותו בבית.
אוי, זה נהדר.
כל... עד שיום אחד זרקו לי אותו, סיפור.
יש לך אותו היום
בטוח שיש
לו. העלו את זה לא מזמן.
מצאתי אגב המון המון גיליונות שיש משהו, ספרייה לאומית או איזשהו פרויקט שסרק את כל העיתונים של מעריב, ביאליק, אבל לא את כולם. זאת אומרת, אני, לא הכל מגיש לי, אבל אני מוצא שם את השם שלי ודברים שערכתי או כתבתי משנות ה-80, אמצע שנות ה-80, סוף שנות ה-80, לא זוכר, doesn't ring a bell, שריינתי את שפיגלר, או את פיטר לורימר, או את...
אז אתה יודע מה הפספוס הכי גדול? אני העורכת של המדור של רון מייבר כבר 6 שנים, והוא הרי כל ארכיון מוניטין נמצא אצלו בבית, וכל הזמן אני אומרת לו, רון, תשלח לי, כי אין להשיג את מוניטין בשום מקום, וזה באמת בעיניי,
מוניטין שינה...
הפספוס שלנו היה בבונבוניירה.
תקשיבי, אדם ברוך, מייסד מוניטין, כן. ואחד האושיות הגדולות של העיתונות הישראלית, אולי אחרי אורי אבנר, אם צריך לדרג, ואתה יודע, נכון. ששלום רוזנפלד ועוד כל, אבל הוא ברא שפה חדשה. כן, כן. אדם ברוך ברא שפה חדשה, ורון מייברג הלך בעקבותיו. טוב, תשמעי, נעשה הפסקה מתודית קצרה, ונעבור לדבר על ימינו אלה, ואני לא בטוח שאני אהיה כל כך נחמד.
אין מה לעשות.
אוקיי, חזרנו, ננער קצת את האבק מהבגדים ומהתחושות הנוסטלגיות של, איך זה בשיר שיעור מולדת, ילדותנו שהייתה יפה, אוקיי, הייתה יפה יותר, הייתה יפה פחות.
מרגש אותי עד היום השיר הזה, אבל הנה, אני...
אין לי מוער, תשמעי.
אין לי מוער.
כן, כן. לא, הם הולכים מאיתנו כולם, זה הכי מדכא.
שני ספרים שיש לי ליד המיטה, זה מהנעשה בעירנו, ועוד מהנעשה בעירנו, שני הספרים של אלי מוער, ואם צריך להמליץ על מישהו שרוצה לרכוש משהו בשבוע הספר, לרוץ ולקנות את הספרים האלה, אני מקווה שעדיין אפשר להשיג אותם.
כן, אז דיברנו על זה שאדם ברוך ייסד שפה חדשה באלי מוער, ולפניו יונתן גפן, שהוא היה המשורר של ילדותי. תמיד אהבנו את השירים של אלתרמן, בגיל יותר מאוחר אתה גם מגלה עוד ועוד רבדים, ליל חניה ואחרים וזה, ערב עירוני שזה, אבל יונתן הוא היה המבוגר טיפה יותר מאיתנו, זאת אומרת, לא כל כך טיפה כשאנחנו מסתכלים על השנים, אבל הוא כבר כתב בשפה שלנו, ואלי מוער מיד אחרי זה, ופתאום אתה, הם כל כך מהר עוזבים אותנו ונעלמים, שזה באמת תחושת יתמות, זה בקום כל פעם שמישהו כזה מת, לא יודע איך פתאום התגלגלנו לזה, אבל בדיוק היום א' ב' יהושע נפרד מאיתנו, לא נפרד, מת, נפטר, זה לא קל, זה לא קל, ואריק איינשטיין.
אז זהו, אז אצלי נקודת השבר, אני חושבת, ההבנה, אתה יודע, גם כי אני, כשאריק איינשטיין נפטר, אז עוד הייתי, אני חושבת, לפני גיל 40,
זה יותר מעשור.
כן, לא, זה נכון, זה בערך עשור.
כן.
אז, אבל אני לקחתי את זה כל כך קשה, כל כך קשה, אני... לא יכולתי להכיר
את זה. תבנית נוף מולדותינו, הפסקול, את כל הקלישות.
אבל חברים שלי בגילי אמרו לי, תגידי, את נורמלית?
ואנשים לא מבינים דברים כאלה.
ואני באמת לא יכולתי להכיר את זה ברמה שכתבתי עליו, אולי זה שרת תורים בחצף.
אז עכשיו אנחנו בימינו אלה, והעיתון הזה שבו את כותבת, מעריב סוף השבוע, אני אומר בהגינות, אני לא חשוף, אני מנוהל לארץ, עניין של, לא יודע מה, מסורת, ככה אני רגיל, וזה החיבור האחרון שלי לכל מה שקשור בעולם הפרינט. מבחינתי, אחרי שעזבתי את מעריב, שזה 22, 23 שנים כבר, לא חשתי שמעריב שאני הכרתי קיים עוד, גם את קוראת לו מעריב סוף השבוע, אני גם לא כל כך יודע מה זה המעריב של אמצע השבוע, לא יודע להגיד לך, כן, סליחה.
לא, העיתון אחר, זאת אומרת, אני הגעתי, אני הייתי בג'רוזלם פוסט וברשת המקומון,
אז אותה בעלי בית עכשיו.
זהו, אז נכנסתי למעריב, בעצם לסוף השבוע, מיומו הראשון שהוקם, התקשרו אליי ואמרו לי שהולכים להקים עיתון חדש. תודה לאלי עזור שהאמין בי, באמת, אני הייתי נובדי ממש, כתבתי ברשת המקומונים שלו, וזה היה...
כן, הוא עשה שם אנשים בעלי שם, בסופו של דבר.
הוא בעלי שם, ואני זוכרת, ואני הייתי האנונימית היחידה, אולי שקיבלה באמת טור בסוף שבוע, בשישי, ואני עד היום, תודה אלי, אם אתה שומע את זה, ותודה דורון וגולן. ובאמת, הם נתנו לי הזדמנות...
בהתחשב באפיל הפוליטי שלי, אני מנחש ככה בניחוש קל שאף אחד מהמדוברים לא ממש מאזין לי, אבל זה סתם תחושה.
אז אני אגיד לך, תראה, אז העיתון הזה בעצם קראו לו סוף השבוע, לא קראו לו מעריב, הוא עדיין לא רכש את המותג מעריב, אנחנו רצנו עם המותג סוף השבוע, שבעצם באמת יצא רק בסוף השבוע,
כן, אז היה סיפור שם עם אנרג'י, ובן צבי וכן מכרו ולא מכרו.
אז זה לקח, לדעתי, אם אני לא טועה, זה לקח אולי 3 או 4 שנים עד שאלי עזור רכש גם את המותג מעריב, ואז הפך להיות בעצם מעריב סוף השבוע, וגם עם האיחוד של עובדי מעריב לשעבר שיצאו בהסכם הקיבוצי, כי היה איזה בלגן מאוד מאוד גדול, הם נכנסו בעצם גם, ואז הוקם גם מגזין יומי וגם עיתון יומי, וזה התאחד עם הדפוסט, ואני תמיד גם עבדתי ביומי, אבל תמיד עבדתי בסוף השבוע, אז בגלל זה כאילו המעריב סוף השבוע זה כבר סלוגן שלנו, זה נכנס.
כן, נדמה לי שגם ברמה של המיתוג, הם מריצים קדימה בעיקר את מגזין סוף השבוע, את הטורים של בן ושל זהבי ושל מייברג וכן הלאה, ושלך כמובן. נראה לי שזה כרגע הסיפור, שזה עיתון סוף שבוע כזה, בגדול, כי הוא לא נראה לי שהוא מתחרה ביום יום של ידיעות או של הארץ. בתחושה.
אנחנו היינו מדורגים תמיד ב-TGI, או מקום שלישי, או מקום רביעי, או לפעמים עולים.
זה לא חוכמה, גם העריב הגדול רץ אחרי ידיעות תמיד.
אני אגיד לך, אני חושבת שזה משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, קודם כל, העבודה, אנשים באמת מקסימים שם, אבל אני חושבת שזה, אני גם מגיעה באמת מהמגזין, אז אתה יודע, העבודה המגזינית זה לא עבודה חדשותית, זה...
אז אני שואל אותך, יש מערכת בכלל? יש מקום שבאים אליו, שיושבים בו? יש שולחנות?
יש מערכת, אבל מאז הקורונה אף אחד לא מגיע למערכת. הם מגיעים, מגיעים למערכת.
אם כבר היה משהו, אז גם זה פחות או יותר.
לא, אני אגיד לך, אני הייתי מגיעה למערכת אחת לשבוע, לאחד הימים של הסגירה, כי אני גם עורכת מדורים, אבל עד הקורונה, ומהקורונה אני נשארתי בבית, זאת אומרת, זה מתאים לעבודה שלי, אני בעיקר כתבת, אני עורכת ממש מעט.
אז עובדים מרחוק.
עובדים מרחוק, אבל כן, יש מערכת באחים הסלוויטה, היא חיה ובועטת.
יפה. בסדר, אז אמרנו את כל מה שאמרנו, ועכשיו בואי, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, what the fuck is you, with you and the reality, מה? כאילו, אני לא יכול לראות את הדברים האלה, אני רק אגיד, חתונה ממבט ראשון שליעד טוענת, אני לא משוכנע שאני לא המצאתי את זה, אפילו בלי שהיא תדע, את החתונה מהזה, אני לא אכנס לדבר הזה, כי הוא לא כך מעניין אותי באופן, אישי וענייני, אבל אתן מייחסות כזאת רצינות ומשקיעות בזה כל כך הרבה אנרגיה במשהו שהוא מבושל ומבוים ומתוזמר ואחרי כל מה שאמרתי הזה, התוצאה בעיניי, אני לא רואה, אבל מהמעט שמגיע אליי, כי בסוף הכל מגיע, לא יודע, זה אנשים שמישהו על מולך הרייטינג והעניין שלך ושל יד ושל הילד ושל, אני כבר לא זוכר את כל הפורום שלכם, שחלקן רווקות וחלקן נשואות וחלקן ככה וחלקן, לא ברור לי כל החיבור הזה, יש שם כאלה שיכולים להתאבד מחר.
אוקיי, אז
מה עובר?
רגע, אז אני...
אוקיי, נרגעתי, עכשיו.
היה יפה, עכשיו מונולוג, תראה. אני הבן אדם האחרון שיגן על ריאליטי, אני גם לא צופה בריאליטי פה ושם, הייתי צופה, אף פעם לא נכנסתי ממש אינטואית לדברים האלה, אבל קודם כל הסיפור הזה של חתונה מבת ראשון, קודם כל גם הקבוצה סחפה אותי, באמת הילד נחמיאס, שככה התחלנו לצפות ביחד.
אורי זוהר מת השבוע, נגררנו, כן. גרר אותי,
נגררנו. בדיוק, בדיוק, הסצנה האלמותית עם סימה אליהו, נכון? אז פשוט פתאום הבנתי שזאת אני, כי נכון, עזוב מבוים, זה לא משנה, הם, ואני אגיד לך את האמת, הם לא כל כך העניין, זה לא משנה מה הם עשו, וגם זה לא כל כך משנה איך ההפקה סובבה את זה כדי שזה ייראה ככה, בסופו של דבר אנחנו רואים את עצמנו שם, מתמודדים עם כל מיני דילמות במערכות זוגיות, על אחת כמה וכמה שאנחנו... בתחילת קשר, רווקות, גרושות, פרודות, בגילנו, אתה יודע, 40 פלוס כבר להגיע למצב הזה, זה לסחוב איזה מין סק מבעבע של חוסר הבנה מה עשינו לא בסדר, או מה אנחנו צריכות לעשות בסדר. בסופו של דבר, בכל פרק של חתונמי, אנחנו, אתה יודע, אנחנו צוחקות על המתמודדים, אנחנו...
לא, יש פה המון התנסות, סליחה.
לא, אבל... תמיד אני שמה את עצמי שם. אני תמיד באמת, אני רואה בכל קטע היסטרי של איזו בחורה שמופיעה בתוכנית, אני פשוט רואה איך אני מגיבה. זה מראה נהדרת, אני חושבת שזה זה, זה נהדר, אבל אתה יודע מה הכי מצחיק? שאנחנו עירחנו בעונה הקודמת את ברק רביד באחד הפרקים שלנו, והוא כל כך התעצבן שם, הוא פשוט ישב, ואתה יודע, ברק רביד בסוף שני ילדים, בן אדם מאוד רציני, סופר רציני, פינה זמן בלוז בשיא הלחץ של דתי.
רגע, הוא צופה? זאת אומרת, הוא אחד ש...
זה אדוק, הוא צופה אדום.
בואי תתני לי עוד כמה שמות כאלה בשביל שאני אחסל את כל האנשים שאני מכבד.
אוקיי, אסף ליברמן, קלמן ליבסקין.
את קלמן בסדר, את יכולה לשים את
זה. לא, אבל מה קלמן אמר? קלמן אמר שכן, אני עובר מול הטלוויזיה ורואה את זה, אז אני יודע.
אני יכול להגיד לך שגם אצלי בבית יש מישהי שרואה את זה, לא בעדיקות ולא בזה, וגם הבן שלי שמסתובב פה לפעמים, וגם אני...
מסתכלים.
אני, לא, 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 אני, זה ברקע, אבל אני לא, אני לא, אני לא יכול, אני אומר לך, לא, תראי, אז אני אגיד משהו קטן ואני אתן לך להמשיך, כי זה נורא חשוב לי, ואני חושב שזה דיון, אתם כבר עשיתם אותו, וגם בתוך הפרקים בפודקאסט שלכן, אני מניח, קצת שמעתי, ואני בטוח שיש התייחסויות גם לזה, זה מחבר אותי להמון המון חולאים של התקשורת הנוכחית ברמה של, בעיקר התקשורת המונים, בעיקר טלוויזיה מסחרית. ההתייחסות הנורא סופר רצינית, ובמקרה שלכן אולי זה בא מתוך אינטליגנציה כבר, מתוך השתתפות ומתוך ניתוח, לפעמים פסיכולוגי ולפעמים תקשורתי ולפעמים באמת ברמה של הביט, זה בעצם מה שאת אומרת, את רואה את עצמך או אתן רואות את עצמכן בתוך הסיטואציה, בסדר, מקבל. אבל היחוס של החיים עצמם לצפייה בטלוויזיה, שהיא טלוויזיה מסחרית, מוטת רייטינג, מוטת כסף, מוטת אינטריגות והפרד ומשול, מהאח הגדול דרך הישרדות שממה שהבנתי נמשכה פחות או יותר 3 שנים, בתוך שנה אחת ולא נגמרה כמעט אף פעם, ובסוף גם כשהיא נגמרה היא בעצם לא נגמרה ואני לא יודע מה, ובחתונה הוא הכי משונה בעיניי, או מוזר או לא מובן בעיניי, כי פה הניסיון הדרמטי הוא לייחס לזה סוג של אמת, סוג של כנות, ושנייה, אני כבר נותן לך.
אני כבר מבעבעת פה, למי שלא
מצוין,
רואה.
מצוין, מצוין. ובעוד שבכל ההפקות האחרות, אנשים, at the back of their minds, מבינים שיש פה משחק, שבהישרדות הבחורות שם מורחות בבוץ והכל, יש מלא מאפרים ומסביב, וקייטרינג, וכל הדברים האחרים, פה... לוקחים ומשחקים ברגשות בחיים של אנשים אמיתיים, וזאת הבעיה הכי גדולה שלי, כי זה ריאליטי עם הריאל חיים של אנשים שהם אולי לא מבינים איזה נזק הם גורמים לעצמם, אפרופו התחקיר שהיה בישראל.
אז זה מה שאנחנו עושות, אנחנו, יש לומר, לא עובדות עם ההפקה, מעבירות
המון ביקורת. לא חשדתי ככה.
לא, מעבירות המון ביקורת, גם יש לנו הרי מונח שקוראים לזה מנובלי הפרומו. אנחנו מדברות על הדברים האלה, ובאמת הקדשנו גם פרק נרחב על כל התחקיר, ועל כל באמת הבימוי המגמתי, הביקורת שאנחנו עברנו לאחרונה, הייתה גם על זה שאתה יודע, אנשים בסך הכל שמחפשים אהבה, וכבר נואשו מלמצוא, אבל לא כולם, נכון שחלק רוצים בשביל הרייטינג, אבל מגיעים, והם לא מקבלים באמת טיפול פסיכולוגי, זאת אומרת...
זה בכלל משהו שהוא לגמרי מחוץ לכל אתיקה, מה זה הדבר הזה?
אז זה מה שאנחנו אומרות, אז אתה יודע, אז בפודקאסט הרשמי של ההפקה, הם לא יכולים להגיד את זה, אבל כן, אני אומרת שצמד הפסיכולוגים לכאורה, הם קצת שרלטנים, מה אני אגיד לך, אתה יודע.
אנחנו זוכרים גם את העדויות על מה שהלך באח הגדול, עם אותו פסיכולוג, פסיכיאטר, שלא נדע מה הוא עשה שם.
אז אני מאוד מאוד לא אוהבת את הז'אנר הזה של ריאליטי, אני חושבת שזה, אני לא מצליחה להבין באמת מה אנשים, ובאמת פגשתי אנשים סופר אינטליגנטים, אני כן חושבת שזה קצת סוגה אילית, סליחה על ההתנסות, מבחינת אנשים שמגיעים לחתונה ממבט ראשון, זה קצת לא אנשים שהולכים לאח הגדול, נגיד כולם, אבל למרות שהיה לי חבר באח הגדול, ניר אבישי כהן, שהלך באמת כדי להעביר מסר, אבל לצערי הרב, והוא גם אמר את זה, ואנחנו אומרים את זה תמיד, לצערנו הרב בריאליטי היום, זאת הדרך להעביר מסר להמונים. מה שפעם זה היה דרך עיתונות, דרך רדיו, דרך פלטפורמות אחרות היום, אתה יודע, אם אתה לא צועק, לא שומעים אותך. Unfortunately, אני אומרת את זה.
אני, צר לי ש... ואולי זה אני המנותק, אני לא כך רואה איזה מסר אפשר להעביר דרך האח הגדול, או דרך כל ריאליטי אחר. לא, 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 לא מתייחס כרגע לחתונה, לחתונה מי, או חתונה ממבט, או מה שלא יהיה. שזה באמת ז'אנר שהאספירציות הפוליטיות, חברתיות, חינוכיות שלו, הן אחרות מכל ה... לא יודע מה, הקרישים שצריכים... להשקיע באיזה סטארט-אפ שאף אחד לא מבין מה, מה רוצים.
ביטור להמונים.
אבל, אבל כן, אבל, אבל, אבל גם מסעדות זה ביטור להמונים, וגם, וגם מקום המרחבים, הנינג'ות, זה ביטור להמונים. הכל, בסוף, בסוף כל מה שיש בטלוויזיה המסחרית זה ביטור להמונים.
אבל אתה זוכר, אתה זוכר בשנת 98 נגיד, אתה זוכר את הראשון בבידור עם דודו טופז?
אני לא רוצה לזכור. אני לא רוצה לזכור.
אז, אז תשמע, אז מדינה שלמה,
אני יודע.
מדינה שלמה ישבה והיא צפתה...
תליה, לא יכולתי לצפות בפריים אחד של האיש הזה. לא יכולתי. זה קיווץ אותי.
זה קיווץ, ואני הייתי צעירה יותר וזה קיווץ אותי גם. אז, אבל אין מה לעשות, יש איזו אמריקניזציה כזאת של טלוויזיה, וזה דור היום.
איטליזציה.
איטליזציה.
אמריקה יודעת לעשות טלוויזיה הרבה יותר טובה. למרות שיש להם את הראשית שלהם. אגב, האח הגדול זה בכלל הולנדי במקור, זאת אומרת, זה לא אמריקאי בכלל.
אנגלי ידעתי, כן.
כן, איפשהו באירופה.
אני חושבת שבכל תקופה הייתה את הרעה החולה של התקופה, אבל אתה יודע, יש לי גם סטודנטים צעירים, אתה יודע, אנשים בני 22, 23, 24, אתה אומר להם, שמות של אנשים, הם אפילו לא יודעים מי זה. זאת אומרת, זה באמת א' ב' של תרבות נגיד ישראלית. אז כשלא יודעים לשים בקונטקסט את אריק איינשטיין לצורך העניין, שלא יודעים לשים בקונטקסט, עזוב נגיד עיתונאים כמו רון מייברג או עיתונאים, אתה יודע, בכירים, אני כבר אפילו לא מדברת על עיתונות, זה מפחיד, זה מפחיד מאוד.
כן, אני, כמובן שאני מסכים איתך, ואני יכול, כמו שכתבתי לך באחד המשפטים שאני יכול, אני זוכר שכשסגרו את כותרת ראשית ואחר כך סגרו את חדשות, אז אמרתי שאם היה לי את המזג של אקדמאי אמיתי, של חוקר, של עכבר ארכיונים, אז הייתי עושה דוקטורטים על... על הרבה מאוד, למשל על תופעת חדשות, או על תופעת מוניטין.
נכון.
על דברים שהם שינו סדרי עולם, לפחות בעולם הקטן שלנו. אפשר לדבר על הדברים האלה באמת, כי הם חוצי חברה ותרבות, כמעט בכל רובד שנחשוב עליו. כל הדברים שדיברנו עליהם בשעה שככה אף עלה, אפשר להצליב אותם עם כל מיני תחנות בעיתונות, ולא נגמור עם זה לעולם. אבל זה טוב, כי זה רק משאיר לנו טעם לעוד פגישות מהסוג הזה. כן, כן, לא נגענו בהמון דברים.
אני אמרתי לך כבר במייל שיש לנו...
ברור לי לגמרי, ברור לי לגמרי. לא, בכלל, יש פה מין תופעה כזאת משונה, שאני חייב לטפוח לעצמי על השכם, וגם לצטט גדולים ממני, כמו אלון פינקס ששנינו מכירים, שאמר לי, תקשיב, לא יודע, מצליח, לא מצליח, אבל אם כל פעם שאתה מזמין מישהו שכבר היה אצלך, והוא מפנה הכל ומתפנה לך, ואנחנו עושים פרקים, עוד פרק ועוד פרק, והאורחים חוזרים, אז כנראה שזה לא כל כך נורא. אני אסיים בעוד איזה אנקדוטה קלה שתחמיא לך. כשאני הגעתי למעריב, הגעתי... שוב, זה היה סוף של חיל ורעדה, למרות שלא, אני לא בטוח שהרגשתי ככה, כי הגעתי מעיתונים שהם היו קצת יותר צדדיים, זה חדשות שהיה אז מאוד צעיר ומאוד פרוע, אבל לא ממש הצלחתי להתחבר לרוח שם, ומוניטין שהיה מסוג אחר, ואני עבדתי בכלל בעיתון הנוער של המוניטין, אז ניסיתי, ואני גם אמרתי לעצמי, קודם כל סיים את הלימודים, גמרתי את הלימודים, הגשתי את העבודה האחרונה בתואר, והתחלתי לחפש את הדרך בעיתונות, והגעתי למעריב, ודי מהר, אני זוכר שפה אמרו לי פה הספורט, ופה זה, וכמו הרבה מאוד אחרים, נכנסתי דרך מדור הספורט, עבדתי שם כמה שנים טובות, כי גם זה מה שאהבתי, זה מה שידעתי לעשות. אבל די מהר התחילו לקחת אותי לעריכה בכל מיני מדורים אחרים, בפוליטי וזה. ובתוך, באמת, לא הרבה זמן, חצי שנה, שנה, בשנה הראשונה כבר התחלתי לערוך טקסטים של אנשים שלא, שממש לא הייתי משוכנע שזה אנשים בשר ודם. באותה תקופה היה פרשת השבק, ומי שחשף את פרשת השבק וקילף אותה והפשיט אותה מרום ועריה, היה ידידי עד היום, אמנון אברמוביץ', והיה לו טור שבועי מונומנטלי שנקרא דוח. ואני זוכר את עצמי כנער מתבגר או כחייל משוחרר, אין דבר כזה שאתה לא לוקח את מעריב של יום שישי וקורא את דוח מההתחלה עד הסוף. ואז אני מסתובב במסדרון, והנה אמנון. ואחרי כמה שבועות קורא לי מי שהיה אז עורך המוסף הפוליטי, והוא אומר, אנחנו צריכים פה עזרה בעריכה, אתה יכול? כי כבר אמרו להם, זה בחור שמבין עניין. אוקיי, כן, ומה קיבלתי דבר ראשון לערוך? את דוח, את אמנון אברמוביץ'. וככה זה התגלגל וערכתי את משה זק. ומאמרים של שניצר, ומאמרים של שלום רוזנפלד, וכמובן כל מוישה לרר ז"ל, כל האנשים הגדולים שהיו אז בספורט ובכל הסקשנים של העיתון. ואם יש משהו שאני זוכר, דבר ראשון עורר בי כבוד רב, זה באמת לעבור ולקרוא את חומרי הגלם של האנשים האלה, ואני בגלל זה נורא מעריך את מה שאתה עושה בקטע הזה של לכתוב כל שבוע טור כזה. והדבר השני הוא להכיר אותם ברמה האישית, ולהבין שבסוף בסוף בסוף זה בני אדם.
בני אדם הם גם שריטות לפעמים, זה בסדר.
מה זה שריטות? אגב, על אחרים, לא כל כך בעלי טורים, אבל כתבים, למדתי גם להבין שהם לא יודעים לחבר שתי מילים, וגם את השתי מילים האלה שהם לא יודעים, הם לא יודעים להיית.
אני אומרת הרבה לסטודנטים שלי, לעיתונות, לתקשורת, בלי שמות כמובן, אני אומרת להם, אתם לא מבינים לפעמים כמה עורך חשוב, כי אתם לא מבינים, אם אני אגיד לכם איך זה וזה וזה, יש לומר לא רון מייבר כמובן, לא, כי פשוט אני מזוהה עם הטור שלו, אז אני שמה את זה בצד. אבל וואו, כן.
מה שכן, אם את צריכה לקצר משהו של רון מיינברג, אז good luck for you.
אכן.
זה לא, אני לא מקנה בך. כן, טוב, תומו, זה באמת סיפורים שלא ייגמרו כאן. עליה, זה היה לי ממש כיף, שעה ועשר דקות כבר. עפו באמת בלי שהתעייפתי לרגע. ואני יכול להמשיך ככה עוד הרבה שעות, אבל באמת אנחנו נקבע, לא דיברנו על פוליטיקה בכלל, לא דיברנו על החברה שאנחנו חיים בה היום, וגם על היחסים והעניינים שדיברת עליהם ככה בקצה המזלג בחמש, שש דקות האחרונות, גם זה יכול לרתק, שניים, שלושה ממאזיניי, מאזינותיי אולי. יופי, אז נתראה לשמחות, ותודה שהתפנית על השיחה הזאת, היה לי כיף.
תודה רבה.